עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אנחנו נדבר על מזון העל הירוק, שהוא דווקא לא לצריכה חופשית בזמן דיאטה. בפינת המיתוסים נדבר על צבעי המאכל במשלוחי המנות, האם הם באמת נחוצים כדי שהילדים ירצו לאכול את הממתקים. גם נדבר על מחקר חדש שפורסם השבוע על האם תוספת של קינמון לאוכל באמת מפחיתה את הסוכר בדם. גם נדבר בפינת טוב לדעת על אוזני המן ואיך משלבים אותם בזמן דיאטה, איזה מילוי עדיף ומה הכי בריא. ובמתכון לשבת, עוגיות לימון, מתכון של אורן הבן שלי. מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103, 0552-103-103, או לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70, 054-70-103-70, כל שאלה, כל משהו שיש לכם להגיד, אפשר לשלוח למספר הזה, ומשם גם נעלה אתכם לשידור. גם אפשר לצרף לדף הפייסבוק של הרדיו, או לדף הפייסבוק שלי, לשלוח שם שאלות כתובות, לסמן לייק לשידור, לשתף אותו ולצפות או להקשיב משם. אני פה עם עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחראי לשידור סתיו קורנס, עורכת הדיגיטל חירות עזני, ועורך הפייסבוק אליעזר בן יהודה. טוב, אז הנושא היום על מזון העל הירוק, אבוקדו. למה זה אחד ממזונות העל? בעיניי לפחות יש לו ערך תזונתי גבוה מאוד מאוד ותכונות ייחודיות, ולמזלנו, בגלל שיש כל מיני זנים שכל אחד מבשיל בעונה אחרת, אז אפשר להשיג אבוקדו כמעט כל השנה, וגם אפשר לשלב אותו בהרבה מאוד מאכלים. עכשיו, חשוב לשים לב שאבוקדו זה בעצם פרי של עץ. אנחנו לא מתייחסים אליו בתור פרי שאוכלים כמו פירות אחרים, אלא במסגרת השומנים, כי יש בו 18-24% שומן. רוב הפירות, דרך אגב, פירות אחרים שאנחנו מתייחסים אליהם בתור פירות, זה 0% שומן בערך. עכשיו, כמות הקלוריות באבוקדו היא 160 קלוריות ל-100 גרם. זה לא מאוד גבוה, אבל זה עדיין פי 3 מרוב הפירות האחרים. כף אבוקדו זה בערך 40 קלוריות, אז זה מנת שומן במקום כפית שמן בארוחה. אבוקדו שלם, דרך אגב, יכול להיות 300 קלוריות, אבל גם יכול להיות 800 קלוריות אם זה אבוקדו מאוד גדול. מבחינת הוויטמינים, אבוקדו מכיל המון חומצה פולית, המון ויטמין E שדרוש לאור שלנו למניעת קמטים וגם למניעת מחלות. יש בו הרבה מאוד אבץ, אשלגן, ברזל, ואפשר להכין ממנו הרבה דברים שאפשר לשלב כל יום, גואקמולי, ממרחי אבוקדו. בברזיל יש גלידת אבוקדו, ונראה לי הסלט הנפוץ ביותר, אבוקדו עם ביצים קשות, קצת מיונז, קצת מלח ולימון, ממרח מהמם וסלט גם שעשיר בחלבון בגלל הביצים. כמובן שתמיד עדיף אבוקדו טרי ופחות מהסלטים הקנויים, וכדי ללמוד עוד על אבוקדו, אני רוצה להעלות לשידור את תומר לוי מקיבוץ גתון, מגדל אבוקדו. שלום.
שלום רב.
שלום לך, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
איפה זה קיבוץ גתון? אין לי מושג.
גליל מערבי, באזור נהריה.
אז אתם מושפעים מהמצב של המלחמה?
כן, כן, כרגע היה הזקות.
מה אתה אומר?
כן.
אז בוא תספר לי קצת על המצב, יש לכם עכשיו המון פירות בשלים שנחליק טוף אותם, או איך זה עובד?
אנחנו בעצם קוטפים אבוקדו כמעט כל השנה.
שזה זנים שונים.
כן, יש לנו 11 זנים.
וואה, וואה.
אנחנו קוטפים לאורך כל השנה אבוקדו.
כן.
רוב התוצרת שלנו יוצאת החוצה לאירופה. ב...
למה ככה?
למה?
כן, למה
לא? לא, עוד פעם. כי מה שפחות יפה נשאר בישראל, הכל בסדר.
לא יפה להגיד ככה, למה דווקא מה שפחות יפה אנחנו אוכלים? לא יפה, מעליב, מעליב מאוד. תגיד, רציתי...
אנחנו פחות מתפשרים על הנראות, אנחנו... שזה...
כן, אה? תגיד רגע, אני רוצה לשאול אותך, אמרת 11 זנים, יש כאילו זנים שנחשבים עם פחות קלוריות ואחוז שומן יותר נמוך?
וואלה, אם אנחנו נקטוף אבוקדו לא בשל, מה שהרבה חקלאים עושים בישראל, אז כן, אז יהיה פחות קלוריות ויהיה פחות שומן.
לא, רגע, אבל אז הוא מפשיל בקערה, אז מה, אז נהיה בו יותר שומן עם הזמן?
לא, ככל שאנחנו נשאיר אותו על העץ יותר זמן, כך הוא יהיה בעצם יותר שמן.
מה אתה אומר?
זה הקטע, וכך הוא גם יהיה יותר טעים.
אבל מצד שני, שאתה קונה אבוקדו בשל, אתה חייב לאכול אותו באותו רגע.
לא, לא, לא. אני מתכוון בשל שהוא יהיה מבחינת רמת שומן, רמה נכונה לקטיף, רמה נכונה למאכל. אם אני אכתוף אותו עם רמות שומן נמוכות, בעצם הוא לא יבשיל, הוא יישאר קשה. כמו שקורה הרבה פעמים ללקוחות.
את זה לא ידעתי.
קונים ואפריל אותו.
וכאילו כמה זמן שאתה משאיר אותו ליד תפוזים ובננות, הוא עדיין לא יבשיל.
לא יבשיל.
הבנתי, הבנתי. אז טוב, אז זה לא משמעותי לנו ששם אחוז שומן יותר נמוך, כי גם ככה אי אפשר לאכול אותו.
בדיוק.
אז איזה זן נראה לך הכי טעים, הכי אחוז שומן גבוה?
אוי, שאלה קשה.
קשה.
איזה ילד את יותר אוהבת?
אוקיי.
אני חושב שאבוקדו זה, אני תמיד אוכל אותם בעונה שלהם.
כן.
ומתי שהם הכי בשלים, וכל אחד יהיה טעים כמעט באותה רמה.
הבנתי.
אני אישית ספציפית, יש זן שנקרא פוארטה.
פוארטה, אוקיי.
כן, שהוא זן קצת ותיק יותר בשוק.
כן.
והוא בתקופה של, בוא נגיד, דצמבר עד פברואר, הוא מדהים.
שזה, עכשיו אנחנו לא שם כבר.
סיימנו, כן, סיימנו.
סיימנו, אז מה יש עכשיו?
עכשיו יש זן שנקרא אץ, שהוא מצוין.
אוקיי.
זן שמשחיר שהוא מפשיל.
אוקיי.
מה עוד יש עכשיו? יש זן שנקרא פינקרטון, שהוא גם נחמד.
תגיד, יש לך טיפים בשבילנו, מה עושים עם אבוקדו אחרי שחותכים אותו, כדי שהוא באמת לא ישחיר, אם כבר הזכרנו את זה?
אוכלים את הכל.
כן, אה?
לאכול הכל.
אני גם מכירה אנשים שמקפיאים את זה, וזה נשאר בסדר גמור, לחתוך, להצמיד ניילונית ולהקפיא.
כן, ואפשר במקרר, בתוך קופסת פלסטיק זה מחזיק חצי יום, יום, משהו כזה, אבל לאכול, לאכול טרי, זה טוב.
כן.
שיוכלו כמה שיותר.
נכון, אני מסכימה איתך. אז תגיד עכשיו, מה קורה עם המלחמה? אתם מסתדרים או שחסרים פועלים, או כמו בכל מיני תחומים אחרים בחקלאות?
חסרים, מתחילת המלחמה חסרים המון עובדים. קבוצות של עובדים זרים שהיו צריכים להגיע לא הגיעו.
זה משפיע על המחיר של האבוקדו?
לא, לא, לא חסר אבוקדו בישראל.
לא חסר לייצור.
ויש לנו צוות של ישראלים גם שמגויס. אנחנו עובדים חצי כוח כרגע.
כן.
כמו הרבה מקומות במשק, לא רק אנחנו.
כן, נכון.
וזה האירוע.
טוב, יופי. אז תאכלו את כל האבוקדו אם אתם קונים, זה טיפ חשוב.
עוד טיפ חשוב שזה נהדר לילדים, נהדר לתינוקות שמתחילים לאכול.
נכון.
מאוד עשיר ומאוד טוב.
עשיר, משביע, בריא, רך, לא צריך שיניים, טוב גם לקשישים.
כן.
נכון, מסכימה איתך. תודה רבה רבה. תומר לוי בקיבוץ געתון בגליל המערבי. ביי ביי, שבת שלום. נעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי, משהו לפורים, או לא רק לפורים האמת, חשוב באופן כללי. האם צבעי המאכל באמת נחוצים בממתקים של הילדים? עכשיו במיוחד חשבתי על זה בגלל משלוחי המנות, אבל חשוב לשים לב לזה תמיד. הרי מי זה הצרכן הכי משמעותי של צבעי מאכל? ילדים, הם תמיד מה שיותר מפתה אותם זה דברים הכתומים, האדומים, הכחולים, הירוקים. וחשוב מאוד מאוד לשים לב שצבעי מאכל שהם לא טבעיים, שזה מה שרוב צבעי המאכל, מתי שהם לא טבעיים, הם מאוד מאוד מזיקים לבריאות. יש להם הרבה תופעות לוואי שליליות על הבריאות שלנו, שאחת מהן בולטת במיוחד בצבע המאכל הצהוב טרטרזין, שהוכח בכמה מחקרים שגורם להיפראקטיביות ותזזיתיות יתר בילדים. היה איזה מחקר פעם שבדקו מה קורה כשמורידים את צבעי המאכל מהתזונה של הילדים וגידלו התנהגות יותר רגועה. עכשיו, פרט לזה זה, צבעים שהם כמו צבע של קיר, אין מה לעשות, זה שזה מותר בכמות קטנה על ידי משרד הבריאות, בעיניי זה לא טוב, כי המחשבה היא שכמות קטנה לא עושה כלום, אבל כמות קטנה פה וכמות קטנה פה וכמות קטנה במשלוח מנות הזה ובמתק הזה ויום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, זה לא, לדעתי עדיף להימנע מזה. אז קודם כל יש צבעי מאכל טבעיים, שמופקים מגזר, סלק, מקרוב סגול, שאין להם שום בעיה בריאותית, הם פשוט פחות יציבים ואולי גם קצת יותר יקרים, אז פחות משתמשים בהם. אבל עוד משהו ששמתי לב אליו, שהרבה פעמים מספיק שתהיה אריזה צבעונית. אני ראיתי למשל סוכריות טופי, בלי צבע מאכל, שהאריזה שלהם היא כתומה ירוקה ורודה וכחולה, וזה היה מספיק טוב, לא משנה לילדים שהם פותחים את זה וזה בצבע לבן חיוור כזה. או מעדני חלב, לילדים, בטעם טוטומה ללא צבעי מאכל, שהאריזה היא נורא נורא ורודה, וכשפותחים רואים מין ורוד חלש כזה כמעט לבן, וזה לא משנה לילדים. אז לשים לב שלפעמים האריזה, שהרי אותה לא אוכלים, אז זה לא משנה לנו איזה צבע היא, לפעמים האריזה מספיקה. חייבים לקרוא את אריזות המזון, ולבחור אם כבר ממתקים, או מוצרי חלב, או ארטיקים, או גלידות, עם צבעי מאכל, טבעיים בלבד, זה בעיניי. אוקיי, יש לנו מאזי, נע, על הקו. שלום.
שלום.
מה שלומך?
הלו, שלום, מאיה, מה נשמע?
בסדר גמור, מה שלומך?
יופי, תודה. יש לי שאלה שהאמת נוגעת יותר לחברה, יש לי חברה בת 71-2, שיש לה מחלה של דלקת מפרקים שגרונית, כן. בידיים, שזה כבר משהו כמו 20 שנה שהיא סוחבת, אבל עכשיו זה קצת הגיע לפיק. מה שאני רציתי לשאול, שאמרו לה לא לאכול את ממשפחת הסולניים, ואני יודעת, אני גם באה מתחום הנטרופתיה, אז אני יודעת שיש מינרל סולנין שנמצא שם.
מה יש שם?
יש איזה מינרל?
לא.
לא, אז אוקיי, אז זה לא זה. בכל אופן אמרו לה לא לאכול את זה, ידוע לי שלא בטוחה שיש על זה ממש מחקרים, לכן אני מתקשרת, כי קצת חבל לי שתוותר על עגבניות ופלפלים ודברים שהם גם יש בהם המון בריאות.
נכון.
אז בעצם עכשיו זאת השאלה.
את לא יודעת להגיד לי במקרה אם יש לה גאוט או משהו אחר, נכון?
לא, אין לה את זה, אני יודעת, אין לה.
תראי, מאחר שכמו שאת אמרת, בצדק, שאין מחקרים שמוכיחים חד משמעית את הקשר, היו בעבר כל מיני השערות וכל מיני דברים, אבל את לא תרדו מזה, כי אני חושבת שהמחקרים היחידים שהוכחו זה על בשר אדום ועל יין.
שהם שייכים לגאות דווקא.
נכון, נכון, אבל באופן כללי.
כל זה בידיים.
נכון, עכשיו, מה שאומרים לאנשים זה תנסו להימנע כחודש, חודש וחצי ממאכלים מסוימים ולראות אם יש לכם שיפור בתחושה, כי הרבה פעמים התחושה יכולה להשתפר או לא בטווח מאוד קצר. אם אין שיפור בתחושה, סימן שאפשר להמשיך לאכול את הדברים האלה, וכמו שאת אומרת, יש לזה ערך תזונתי מאוד מאוד גבוה. עכשיו, חלק גדול מהחומרים בסולניים, חשוב להגיד, מתפרקים קצת בחימום. אז נגיד על פלפל בתנור, או רסק עגבניות, או כל מיני דברים כאלה. אז זה יכול להיות יותר טוב, למרות ששוב הערך התזונתי טיפונת יורד, אבל המסקנה בסופו של דבר, בשורה התחתונה, היא מאוד מאוד אישית. אני מכירה אנשים עם דלקות מפרקים, שנגיד אצלם ספציפית, הימנעות מעגבניה, רק מעגבניה, בלי שאר הסולנים, מאוד מאוד עזרה, והם לדעתם, וזה לא משנה כרגע אם זה פסיכולוגי או לא, ברגע שהם אוכלים עגבניה, פתאום כואב להם נורא נורא פה או שם. עכשיו, זה לא משנה לי מה הסיבה, אז אוקיי, אז אתם יכולים להסתדר בלי עגבניה ספציפית, ולמישהו אחר הוא יכול להגיד לך אותו דבר על חציל. הרעיון הכללי הוא שכל אחד לומד על עצמו, וכל אחד צריך לבדוק על עצמו, כי אין חוקים חד משמעיים בנושא.
כן, בסדר, אוקיי.
בסדר.
עדיף אולי לעשות במה שנקרא דיאטת אלימינציה, כאילו לבדוק כל פעם אחד הירקות או הפירות בפני עצמו.
אבל זה לא באלימינציה כזאת, זה צריך להיות כמו בתינוקות, בלי כלום, וכל פעם להוסיף אחד. לא הפוך, להמשיך עם הכל ולהוריד אחד. להוריד הכל, וכל פעם להוסיף אחד. כדי לדעת, נגיד בתינוקות, אם יש להם איזה רגישות או אלרגיה למשהו, אז מוסיפים כל פעם רק דבר אחד ובודקים אותו, לא הפוך, כלומר לא נותנים את הכל ואז מורידים אחד אחד אם רואים שיש בעיה.
למשך כמה זמן?
שוב, זה הרעיון, ההנחיות הם כאילו לחודש, אבל אני חושבת שכן, כמה ימים זה יכול להספיק.
הבנתי, תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה לך. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
כן, שלום דוקטור מאיה רוזמן.
שלום שלום.
רציתי לשאול אותך שאלה בנושא פג תוקף על מוצרים. מה המשמעות של התאריך הזה, הכוונה עד כמה זה אפשר לצרוך אותו למרות התאריך שפג תוקפו?
השאלה מעולה.
אם אני אקח דוגמה למשל, יש לי 4 קופסאות שימורים של דק תונה שהתוקף שלהם הוא אוקטובר 23. השאלה עד כמה למרות שכתוב הזה פג תוקף הזה אפשר עוד לצרוך או לזרוק אותו?
דק דווקא אתה נותן לי דוגמה.
כן, זה מה שיש.
אוקטובר זה לפני חצי שנה.
נכון, כן.
אני אגיד לך מה, ככה, בוא נתחיל כזה דבר. התאריך פג תוקף הוא תאריך שאותה חברה מייצרת, מחליטה, גם לפי קלקול של מוצרים למיטב ידיעתם מבדיקות שלהם, וגם לפי טווח ביטחון שאותה חברה מחליטה לקחת כדי להימנע מ... פגיעות רפואיות ותביעות. למשל, אתה יכול לראות סוגים של גבינה צהובה, שהרבה פעמים גם כתוב לך תאריך הייצור, והפג תוקף נגיד יהיה קצר, למרות שיש שם חומר משמר, וגבינה צהובה שנוצרה, יוצרה באותה, בערך באותו תאריך, אפילו בלי חומר משמר, עם פג תוקף הרבה הרבה יותר ארוך. ומה הסיבה? כי אותה חברה שמייצרת את הגבינה צהובה החליטה, לשחרר יותר, היא פחות לוקחת סיכון מבחינת מה יקרה אם זה יתקלקל, ואם יגידו לי יש פה עובש ואני רוצה את הכסף בחזרה, או שקרה לי ככה וככה, כי אכלתי גבינה צהובה מקולקלת. הרבה פעמים אין לזה משמעות מוחלטת, אלא יותר החלטה של אותו יצרן על כמה סיכון הוא לוקח בקלקול של אותו מוצר. חשוב לדעת שיש הרבה החלטות פג תוקף שהן לא... מחייבות בכלל, שגם כמו שאתה אומר, אחרי חצי שנה ולפעמים אפילו אחרי שנתיים שלוש, זה בסדר גמור, פשוט אותה חברה לא לקחה את הסיכון ולקחה את הרשמת תאריך מסוים, למרות שאותו מוצר אצל חברה אחרת היה יכול לקבל תאריך אחר לגמרי. הדוגמה הכי בולטת זה הדברים היבשים שאין שום סיכוי שיקרה להם שום דבר, כמו למשל פסטה, אורז, עניינים, אחרי שנתיים זה יכול להיות טוב באותה מידה. הם סתם רשמו שם תאריך, ומי שזורק את זה הוא סתם מפסיד כסף. התאריך יותר עולה לסיכון בריאותי מבחינת דברים כמו ביצים, למשל, ובשר, ששם כתוב לך גם כן עם טווח ביטחון, יכול להיות שהביצה היא פג תוקף מלפני שבועיים והיא תהיה עדיין בסדר, אבל פה אנחנו יכולים גם לסמוך על החושים שלנו. ברגע שמוצר חלב מקולקל, אתה מרגיש את זה ממש יפה בריח ובמראה, וגם אותו דבר עם ביצה, שאם קולקלת ברוב המקרים, אתה תרגיש את זה בריח, במראה, במרקם, בבשר אותו דבר. לגבי קופסאות שימורים, הן אמורות להחזיק מעמד הרבה מאוד זמן, כי הן עוברות עיקור, פיסטור, סטריליזציה, לא יודעת איך לקרוא לזה, בתוך הקופסא, מה שאומר שברגע שזה סגור הרמטית, ולא יכול להיכנס לשם שום חיידק שמקלקל את זה, אין שום סיכוי שיקרה לזה משהו. מאחר שקופסת טונה זה לא דבר כזה יקר, אני יודעת כאן אני קונה לחתולים, אני צמחונית פשוט בגלל זה אני קונה. אז כאילו, אתה יודע, אני אישית מנסה לחשוב שהייתי זורקת את זה, למרות שאפשר לפתוח ולראות אם זה בסדר, אם זה נראה לך מריח טוב ונראה לך בעין בסדר, אז סביר להניח שזה בסדר, כאילו גם בטעם, אם אתה יכול לאכול את זה. כאילו, לסמוך על החושים שלך. אם זה, אני לא יודעת מה, קנית איזה סטוק למלחמה של מלא, לא יודעת מה, דברים יבשים שהם, לא יודעת מה, עומדים אצלך שם ואתה לא רוצה לזרוק אותם, אז במקרה הזה, אתה יודע, רק מספיק להסתכל בשביל לראות שזה בסדר, לא, אין פה שום משהו שיתקלקל, כי הם דברים יבשים. אז זה נורא תלוי מה. יש דברים שנגיד בשר, לא לקחת יותר מדי סיכון, לזרוק בשר.
ואם נניח אני פותח קופסת שימורים, נניח טונה כמו שיש לי, ואני אוכל אותו, ויכול להיות שזה גם כן איזשהו קלקול קיבה או משהו?
במקרים נדירים יכול להיות, כן. בדגים, בשר ועוף ובביצים, ולפעמים במוצרי חלב, יכול להיות כל מיני חיידקים שעושים קלקולי קיבה, זה נדיר, אבל לכן אומרים את הסיכון הוא לא כאילו... לא לקחת סיכון.
אבל אם נניח אני פותח קופסת שימורים, הריח טוב, טעם טוב, הכל טוב, תדעי או שבכל אופן לזרוק אותו.
אם זה, אתה לא מוכרח לזרוק. אם יש לך סטוק הרבה כאלה ואתה לא רוצה איזה.
ארבע קופסאות.
אז כל זה 20 שקל.
כן, לא הבעיה של הכסף.
כן. תראה, סביר להניח שזה בסדר. רוב הסיכויים שזה בסדר, שאם זה היה מתקלקל, היית מרגיש. רוב הסיכויים. אבל לפעמים במקרים נדירים, יש נגיד סלמונלה בביצים או מה, שנגיד נותנים את זה אפילו לילדים בגן, שלא יודעים, אי אפשר לדעת, ואז כולם נדבקים. עכשיו זה לא בהכרח קשור לפג תוקף.
כן.
אבל נגיד על הביצים, על הבשר, וגם על הדגים, פחות בשימורים, ועל דגים או טרים או מה, אומרים לזרוק עם פג תוקף. על השימורים טיפה פחות מסוכן, ועל דברים יבשים עוד פחות.
יופי, תודה רבה לך בתום
היום. מעניין מה, אתה ליד זה תפתח, מעניין מה, איך זה מרגיש.
מאוד, אני אשתוק.
איי, נו, הלך לפתוח?
מה?
לא.
חשבתי אולי הוא פה, כן.
שנייה אחת,
אני
פתחתי אותה.
אתה יודע שאני אוסיף שהרבה פעמים אני מסתכלת נגיד על החתולים, מה הם אוכלים, מה לא, החושים שלהם יותר טובים משלנו, אז אם נותנים להם משהו מקולקל, אין סיכוי שהם יאכלו את זה, אז אפשר לתת את זה קודם אחד מהם לחתול, לא רעב, לחתול לא רעב, ואם החתול הלא רעב אוכל את זה או לא, זה גם...
אני אגיד לך,
כן.
פתחתי, אירחתי, ירח מצוין.
טוב, אז אני מאמרת, האימור שלי שהכל תקין.
אני גם מקווה.
כן.
הכל מקרה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, תודה רבה. שבת שלום, יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
מדברת לאה מאיה, חג שמח, מה שלומך?
חג שמח לאה, מה שלומך את?
תודה רבה. מאיה, ברשותך רציתי לשאול אותך,
כן.
מה ההבדל בין סטיביה לסוכלוז? מה יותר בריא ומעדיף כי אני לא שותה סוכר?
אז קודם כל יופי שאת לא שותה סוכר, סטיביה עשויה מצמח, סטיביה, okay. מבודדים משם את החומר שהוא הממתיק שנקרא סטיביול, שהוא טיפה למריר, טיפה. אבל את שאלת על הערך הבריאותי, סוכרלוז עשוי מסוכר שעושים אותו הרבה יותר מתוק, באמצעות תהליך כימי שכולל צירוף של הסוכר לכלור, לא להיבהל כי גם מלח זה נטרן כלורי, זה במקרה כמו נגיד סוכר כלורי.
מינרל.
כן. עכשיו, הקטע של מבחינת בריאות, שניהם היום מוגדרים אותו דבר, שבשניהם אין סיכונים בריאותיים. אממה, הם לא תמיד מופיעים רק הם. הרבה פעמים כשאת קונה מוצר, נגיד, שאם רשום לי סוכרלוז וסתם דוגמה, דקסטרוז על הפקה, דקסטרוז זה סתם הפקת סוכר, סבבה, אין בעיה. אבל אם זה סוכרלוז עם חומצה בנזואית, רשום על האריזה, שזה בנוזלים או בכל מיני מוצרים, אז זה חומר...
חומצה איזה חומצה?
בנזואית, במקרה אני אומרת לך מה שאני ראיתי.
אוקיי.
Okay. לאחרונה. סוכרלוז נוזלים, חומצה בנזואית, חומר משמר שהוא פחות מומלץ, או למשל על הסטיביה, שהיא כמעט, כמעט, כמעט תמיד תגיע עם אריטריטול. אריטריטול נחשב לחומר טבעי, אבל היה מחקר לאחרונה שהראה שהוא נספג לדם בכולו מהממתקים האלה, ואז הרמה שלו בדם היא פי אלף, ואז ברגע שהיא פי אלף היא גורמת לקרישי דם ולהתקפי לב. עכשיו, זה היה מחקר אחד והוא נורא הפחיד אותי, ואני לא משתמשת בשום דבר אישית עליי, על עצמי, יש לי מלא
ממתיקים. בסטיביה?
כן, רוב הממתיקים של סטיביה זה עם אריטריטול. אני חיפשתי באתר בחול, יש מנק פרוט, עוד ממתיק, שהוא בסדר גמור. כל המוצרים שהיו שם, ורשום באתר הזה הרכיבים, היו מנק פרוט עם אריטריטול. עכשיו, אם את מוצאת סטיביה בלבד, או עם משהו אחר שהוא לא אריטריטול, אז אין לזה שום דבר, אין לי שום דבר רע להגיד עליו. העניין הוא שהמוצרים האלה לא מופיעים תמיד בפני עצמם, אז אתה צריך טיפה להסתכל מעבר, לא רק שכתוב לך בגדול סטיביה.
אז אני
לך...
צריכה לראות במרחיבים אם אין אריטריטול, אני יכולה לשאול אותך, אני יודעת שאת לא רוצה לעשות
לא, אני, האמת שאני לא יודעת, אני סטיביה לא מצאתי, מצאתי אחד שהוא תמצית כזאת עם תפטפת בבקבוק זכוכית, לא מתוק בכלל, לא היה לי טעים בכלל, לא מתוק בכלל, שמתי כמעט חצי בקבוק, לא הרגשתי בכלל טעם, אני לא יכולה להמליץ על זה. אני לא מצאתי משהו שהוא טעים, שהוא רק מסטיביה, אבל אני אגיד לך, לא חיפשתי גם, כי אני עם המחורי סוכרלוז.
הבנתי.
אני אוהבת סוכרלוז, ויש לי...
מותר אף... להגיד שם החברה?
לא, אבל אני יכולה להגיד לך שאבקות, ברובן אף... בסדר, 99% מהאבקה, לא מהנוזלים של הסוכרלוז, הם בסדר. גמור, הבנתי. בסדר גמור. בסדר. את נשמעת לי לחוצה ממה שאמרתי, את לא צריכה להיות.
כי אני שותה, האמת היא שכשהלכתי, אני הולכת לדיאטן של קופת חולים, וכשהיא המליצה לי להפסיק לשתות סוכר, אז יש לי בעיה עם הסוכרזית, עם הכדורים האלה.
הכדורים לא טעימים, נכון. מגיל, גם של הסוכרלוז מגיל, והסיבה היא שוב שיש שם עוד חומרים.
אז היא המליצה לי על סטיביה של חברה מסוימת, לא אגיד איזה,
אבל... זה גם לא טעים הכדורים. בקיצור, זה אבל... לא יודע, יש למצוא סוכרלוז באבקה של כמה חברות, אני לא יכולה להגיד חברות, אבל אלה עם הצבע החום, הכי טעימות בעיניי לפחות, כל כך טעימות שיותר טעים מסוכר אפילו אם את מחפשת, אז אפשר.
מה זה ממתיק שולחני א' ב' אריטריטול וגלילי?
זה אריטריטול?
באמת?
כתוב לך אריטריטול, אז זה אריטריטול. שולחני, אני לא יודעת מה זה אומר, אני שותה בעמידה נניח, מה הם כותבים בשולחני? אני לא שותה בעמידה, אבל נניח. מבטיק שולחני. אוי, איזה בידור, מבטיק שולחני. מה? גליקוזידים של סטיביול זה סטיביה.
הבנתי.
אבל האריטריטול שם...
לא
הייתי, את זה ספציפית לא הייתי.
אוקיי, הסוכרלוז, בסדר.
כן, סוכרלוז טוב, גם סטיביה טוב אם תמצאי לבד ושמשהו שיהיה לך טעים.
תודה רבה, מאיה.
תודה, חג שמח. שבת שלום, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום לך, מאיה.
שלום, מה שלומך?
תודה רבה, מדבר שאול.
היי.
תראי, אני, עד כמה שהבנתי מהתוכניות שלך, שעדיף לשתוק ירקות ופירות במים בלבד, ולא...
למה איך הבנת את זה? לא, 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 לא. איך הבנת?
לא, זה לא נכון, אגב.
ממני הבנת את זה? אני שוטפת עם סקוטש, עם סבון כלים כל הזמן.
הבנתי.
אני בחיים לא מעבירה רק במים, זה מגיל אותי שאנשים נגעו בזה, ואני לא יודעת מה
ואיתה. זה בדיוק, זה מה שרציתי להגיד.
ברור.
כן, אוקיי.
ברור.
לא יודע, משום מה הבנתי אחרת.
לא, ואפילו אני מקלפת כל מה שאפשר לקלף, כאילו, אתה יודע, עגבניות פלפלים אף אחד לא מקלף, אבל גזר מלפפונים, ממש... ברור, מה?
אגב, שדיברת על האבוקדו, בדיוק שתפתי אבוקדו.
מה זה כתבתי? יש לך עץ?
לא, לא, שתפתי.
שתפת? לא, אז פה...
עם סבון, אגב, עם סבון.
אבל למה? אתה לא אוכל את הקליפה.
לא, אבל אחרי זה אני נוגע בזה, ואני נוגע בזה, אתה יודע, אני כבר מכין אותו לאכילה, וזה באותו רגע.
הבנתי. טוב, הבנתי.
תקשבי, כן, אנשים נוגעים, כמו שאת אמרת, עם הנגיעות המיותרות.
לא, אז רגע, אז אתה בא למלון עם כפפות וספרי? אקונומיקה לשלט והברז.
אני לא מגיע לבתי מלון.
האמת
שגם... זה לא הקטע שלי.
גם אני לא. לא, הקטע שלי.
יש לי עוד שאלה ברשותך.
כן.
תראי, אני באופן כללי מעדיף לקנות...
אני כבר מבינה את הבעיה שמשותפת לנו. כן, כן.
כן, כן. אני מעדיף אם כבר לקנות, כשאני קונה תפוח, או, או קרוב, או פלפל, כן. או בצל, אז אני מעדיף את ה, לא, לא, לא לבן, לא ירוק, זאת אומרת, אדום, סגול, את מבינה אותי? כי אני
רגע.
ש... אוקיי, אוקיי, כן.
לקטע הסגול, יש יתרונות בריאותיים בעקב הפיגמנט אנטוציאנין הסגול, שהוא נוגד חימצון. הפיגמנט הסגול, שהוא יותר נמצא בכרוב סגול מאשר בבצל, אין מה לעשות, בצל אתה לא אוכל הרבה, אתה לא אוכל כמות בצל של 300 גרם.
לא, 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 איזה חצי קליפה ליום.
לא, אז שנייה, אז אתה אוכל את הקליפה של הבצל? לא הבנתי.
כלומר, זה שכבות,
כן, כן, שכבה, שכבות, הבנתי, שכבה. הבנתי, כן. אז הקרובה, הדברים הסגולים, יש להם פיגמנט, סגול, אנטוציאנין, שהוא נוגד סרטן מאוד
חזק. אז הוא עדיף על בסך הכל הקרובה.
רגע, לא, רציתי להגיד, אבל גם לירוק יש יתרונות בריאותיים, אז חשוב לגוון, כי ירוק...
שאין לה סגול.
צריך לשלב, לכל גם סגול, קרוב, גם סגול, וגם ירוק. בצל ההבדל הוא...
לכל אחד יש היתרונות של הקניין.
נכון. בבצל ההבדל הוא לא כל כך משמעותי, לא הייתי...
הבנתי.
לא הייתי, כאילו, אתה כי אוכלים כמות קטנה, אז הייתי, אז כאילו, בסדר, אם היית אוכל שני בצלים טריים ליום, אז סבבה, אבל אתה לא אוכל את זה, וה...
אוקיי, ברור, ותפוח ופלפל.
גם תפוחים, פה יש לנו את היתרונות של האדום, ואת היתרונות של הירוק, ולכל אחד יש יתרונות אחרים. כן, במקרה של הפלפל...
בשניהם.
כן, כן, כן. אבל במקרה של הפלפל, חד משמעית, הירוק פחות טוב. יש זנים של פלפל ירוק, אבל רוב הפלפלים הירוקים שאתה תקנה, הם פשוט פלפל אדום שעדיין לא הבשיל. אז כמות הוויטמין C בו, היא תהיה יותר נמוכה, מאשר בכתום או צהוב או אדום, שאדום הכי הרבה, ויטמין C, ובכתומים ויטמין A גם, אז הירוק יש לו טיפה ערך תזונתי פחות טוב, משאר הצבעים. כי זה לא בשל. מה שכן בשל, זה זנים מסוימים, שבדרך כלל שמים אותם על האש כזה, על הצליה.
אז האוריינטציה לגבי פלפל, יותר עדיף אדום, אני מבין.
כן, כן. יותר טעים גם, לא? יותר מתוק.
נכון.
כן.
כן, בסדר, הרבה הרבה תודות לה.
אין על מה תודה.
וגם למאירה ולכל
הצוות. היא שומעת, הם שמחים מאוד, תודה רבה, ושאלות שלך מצוינות.
תודה רבה.
אוקיי, לפני הפרסומות אני רוצה לשתף אתכם במחקר, שפורסם החודש בירחון האמריקאי לתזונה קלינית, ובו בדקו. האם תוספת של קינמון באמת מפחיתה סוכר בדם? ראיתי את הכותרת, אז מאוד עניין אותי לקרוא מה ההמשך, כי קינמון נחשב לתבלין שמפחית את הסוכר בדם, אז הם אמרו בואו נבדוק בצורה מסודרת, נתנו למשתתפים בעודף משקל עם טרום סוכרת, שימו לב מה הם עשו, נתנו להם כפית קינמון כל יום במשך 4 שבועות, ואחר כך אותם אנשים נתנו להם את אותו תפריט בדיוק בלי הקפית קינמון כל יום, במשך עוד 4 שבועות. ואז בדקו את ההבדל בין 4 השבועות הראשונים והשניים, מבחינת רמות הסוכר בדם, בצום ואחרי ארוחה, וגם רמות טריגליצרידים. תקשיבו, קינמון הפחית את רמות הסוכר בדם, כל זמן שלקחו אותו, הפחית את הטריגליצרידים בדם גם. לא נצפו כאבי בטן או בעיות עיכול, הם מדגישים, לאחר כפית קינמון ליום. מה שהם אומרים, החוקרים, זו תוספת זולה וזמינה לכולם, ומומלצת כדי לטפל בכמות הסוכר בדם. אבל אני מוסיפה פה עוד משהו, נורא 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 חשוב. הקינמון באמת מפחית את הסוכר בדם לכמה שעות, אבל תשימו לב, שזה לא תאכלו מה שאתם רוצים, קרואסונים ושוקולדים וממתקים כל היום ותוסיפו קינמון, זה לא המסר. אוכלים תזונה בריאה, זה הרבה יותר חשוב. אם לתזונה בריאה אתם רוצים להוסיף כפית קינמון, מצוין, זו תוספת מצוינת, אבל זה לא במקום להפחית פחמימות. אני אישית מוסיפה קינמון גם לקפה, לקקאו חם, לדסת שיבולת שואה, להכל, זה נורא 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 טעים. אחרי הפרסמות אנחנו נדבר על אוזני המן, הפסקה קצרה מאוד, אל תלכו לשום מקום. תודה שנשארתם איתי, והיום בפינת טוב לדעת על אוזני המן. פורים בעיצומו, אמור להיות מחר, החגיגות התחילו כבר שלשום. אז בואו נדבר קצת על איך לשלב, אם בכלל רוצים אוזני המן בזמן דיאטה, ומה המילוי הכי בריא. אז קודם כל לשים לב, יש כאלה שקנויות סטנדרטיות כזה בסופר, זה 180 קלוריות לאחת. פחות קשור לאם זה מילוי שוקולד או תמרים או פרג או מה, בממוצע זה מה שצריך, זה יוצא. נשנוש בזמן דיאטה זה בדרך כלל קצת פחות מזה, כלומר אפשר לשלב אחת כזאת כל יום, אבל במקום נשנוש, אבל זה יוצא טיפה יותר ממה שאני מתכננת לפחות בתפריטים שלי. הביתיות יכולות להכיל פחות, גם אלה במאפיות, למה? כי הן יותר קטנות, לא בגלל שום סיבה אחרת, הסוג של הבצק פחות קריטי, אין פה איזה שינויים נורא גדולים שאפשר לעשות בבצק. כדי שהן יהיו יותר בריאות, מי שעושה בבית, שימו לב, ברור, קמח מלא, קמח מלא תמיד יכיל הרבה יותר סיבים, ויטמינים, קמח לבן חסר ערך תזונתי. איזשהו מה לשים, כמובן שלא מרגרינה, אם יש עוד מישהו שקונה את הדבר הזה. חמאה מצוין, או שמן קוקוס בכבישה קרה, ובנוסף, אם מישהו רוצים עוד יותר לשדרג, או להשקיע אפילו יותר כסף, אז קמח שקדים, בצק שקדים גם יותר טעים וגם יותר חלבון, סידן, ברזל וכו'. עושים עכשיו את הבצק הכי הרבה, הכי דק שאפשר, ושמים הכי הרבה מילוי שאפשר, ואז אנחנו יכולים יותר להשפיע על הערך התזונתי. שימו לב, יש לי מתכונים של אוזני המן במילוי גבינה בולגרית, איזה שדרוג, לא חייבים כל זמן מתוק, ואין כבר על המתוקים, פרק, שימו לב, מזון על, זה 43% שומן איכותי, המון 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 ברזל יש בפרק, המון 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 סידן, יותר מריקוטה, יותר מגבינה צהובה, יותר מכמעט כל דבר אחר. במקום השני מילוי חלווה אני בוחרת, יש בה הרבה מינרלים וסיבים תזונתיים, כמובן עדיפות לחלווה ללא סוכר אם אתם רוצים לעשות משהו שיותר קצת מותאם לסוכרת. במקום השלישי כמובן שמילוי ריבה, עדיפות הריבות מהפרי בפני עצמו ללא תוספת סוכר, לא בגלל הקלוריות, אלא בגלל שכמו שאתם יודעים, סוכר טיפה מזיק לבריאות. לא טיפה הרבה. עכשיו, מה במקום האחרון? שוקולד למריחה. אל תצטערו שהמחיר של השוקולד למריחה עלה. זה לא דבר בריא. אני לא ראיתי שוקולד למריחה בריא, אם הוא באמת שוקולד למריחה. יש תחליפים שתכף נדבר עליהם, אבל נגיד הנוטלה, או כל הממרחי שוקולד רגילים. זה לא יותר בריא כי יש בזה טיפונת אגוזים. יש ממרח שעשוי רק מאגוזים, אגוזי נמר עם קקאו, בלי סוכר, בלי כלום, 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 למשל. יש להם עדיפות בריאותית היסטרית, כי אין בהם שום דבר מזיק, אלא רק דברים טובים לבריאות, בניגוד לשוקולדים למריחה, שזה שמן מאכל לא טעים, לא בריא, עם מלא סוכר, ובלי שום ערך תזונתי. אז זה לגבי פורים, חג שמח, ויש לנו מאזינה על הקו. שלום.
שלום.
שלום, מה שלומך?
קוראים לי ליאת, אני בסדר, תודה. וקודם כל תודה על התוכנית המקסימה שלך.
תודה רבה, תודה רבה.
ממש את עוזרת, הטיפים שלך חבל על הזמן.
תודה, תודה.
אני מתקשרת בשביל הבן שלי. יש לי בן בן 14. והוא עגול, הוא שוקל בערך 78. הגובה שלו בערך מטר 64, עכשיו זה גיל שכמובן שהוא גדל, אבל זה מפריע לו איכשהו. הוא לא נראה שמן, אבל הוא נראה מלא, כאילו, יש לו בטן וכו'. ואני חושבת שהוא צריך קצת לאזן את התזונה, וקצת קשה לי. הוא לא אוהב ביצים, גבינות הוא כמעט ולא אוכל.
את יודעת מה יכול להיות שישפיע עליו ממש טוב אם הוא יתחיל לעשות ספורט?
הוא עושה, אבל לא מתמיד, זה
לא,
אני גם אומרת
תקשיבי,
לו כל הזמן.
אני ראיתי בחדר כושר שהולכים, הם פשוט אנשים שם, הבחורים בגיל הזה, מדביקים אחד את השני באובססיביות לחלבונים ולביצים ולטונה, ולעשות את התרגיל הזה ולעשות את התרגיל הזה, ובאים לשם כל מיני מאמנים שריריים שהם רוצים לראות כמוהם, ואז הם מתחילים, ההשפעה שם היא נורא חזקה אחד על השני, זה קטע חברתי מאוד מאוד חזק מה שהולך שם, ואת יודעת, מספיק להצמיד לו לאיזו תקופה קצרה, איזה מאמן כושר ככה ש יראה לו שהוא יכול, ושיש תוצאות מהירות, וששווה לו להקפיד על הדברים האלה, יש סיכוי שזה ישנה אותו מהקצה לקצה. אני פחות בעד להגיד לילד, תעשה דיאטה, אני יותר בעד שיעשה ספורט בגיל הזה, זה גם עדיף לו בריאותית, גם עדיף לו להפיכת, הגוף שלו מיותר שומן ופחות שרירים, ליותר שרירים ופחות שומן, אפילו על אותו משקל, המשקל הרי פחות מפריע, זה יותר המראה, כמו שאת אומרת. ולא להכניס אותו לבססיביות של להישקל, ואני לא יודעת מה, וכל מיני דברים של דיאטה, ואת זה אל תוכל, ואת זה כן תוכל, זה לא טוב בגיל הזה, זה כאילו גם גיל שהרבה פעמים עושים דווקא. אני די חושבת שכדאי לעשות לו איזה סוג של אימונים אישיים, חבילה כזאת באיזשהו חדר כושר קרוב אליכם, משהו שלו, שיעשה לו חשק, שיכניס לו אתה ידביק לו את החיידק הזה של הבריאות, כושר, חלבונים ושרירים. שבסוף
קודם כל אני לא זאת אישה הסתרת מבחינת המשקל, אני לא באתי ושקלתי.
לא, לא, בטח, בטח. את רק אמרת שזה מפריע לה.
כן, זה מפריע גם האחות בבית ספר.
שהיא לא בסדר שהיא אומרת משהו, אבל
לא, היא לא אמרה לא, היא קשרה אליי. ואז הלכנו לאיזה דיאטנית מדרך הקופת חולים, וזה ממש לא סלח.
לא, לא, לא. לא, אני לא בעד. תנסי אימוני כושר, תנסי, אני אומרת, אני חושבת ששווה לנסות את הדבר הזה, כי משהו רע לא יכול לצאת מזה, ואם הוא ימצא מישהו שהוא מתחבר אליו וסומך אליו ומהווה בשבילו איזה מודל חיקוי, אז אני אומרת לך שאם הוא יפגש שם עוד בחורים בגיל שלו שיש להם את אותה מטרה והוא יענה ללכת לשם, זה כמו איזה מועדון חברתי שהם הולכים לשם. את יודעת, אם אני רואה, אני רואה בבחורים צעירים שהם רוב הזמן לא עושים שום דבר בחדר כושר, הם עושים איזה סט, וצריכים לחכות איזה הפסקה בין סט לסט, ובהפסקה הזאת הם מדברים אחד לשני, מחליפים דעות על לא יודעת מה, כל מיני ביגוד, כפפות, אבקות, לא יודעת מה, ואז הוא עושה עוד איזה סט, וזה מספיק, הקצת שהם עושים, מספיק שהם עושים 20% מהזמן שהם שם, שהם עושים ספורט, זה עושה תוצאות וואו, 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 לבחורים בגיל הזה, המצב ההורמונלי מאפשר בניית שרירים מהירה מאוד, והתוצאות מהירות ובולטות מאוד, ולא צריכים להתאמץ יותר מדי כדי שיהיה תוצאות, וכדאי לך, כדאי לך לנסות את הדבר הזה, okay. כי דיאטה זה לא תמיד הדבר, ההגדרה של המילה דיאטה וההגבלות שכרוכות בזה מבחינה מחשבתית, זה לא תמיד הפתרון הנכון בגיל הזה.
אז רק רציתי לשאול, בגלל שאנחנו גרים באזור כזה ואין כל כך נראה לי חדר כושר, האם המתקן הספורט שיש ברחוב הם גם יכולים לדעת איך, הם מספיק טובים?
אבל זה, הוא צריך את החבר'ה שילכו איתו, את המאמן שילך
איתו. כן, צריך חבר'ה בשביל זה. כן, מאמן כושר וקצת דייטי, כי אנחנו גרים ביישוב, אני לא גרה בעיר.
אני לא יודעת איפה את גרה, אבל אני מכירה המון מאמנים שבשביל התשלום שאת משלמת להם יישאו אלייך לאימון פרטי. אם את מוכנה להשקיע בזה.
אוקיי. ורק רציתי אפשר עוד שאלה. אני מכינה כמעט לכל השבוע, אני מכינה פיתות מקמח כוסמין, בלי שמן, אבל הבעיה שלי תמיד, כי אני לא קונה לחם של החנויות בכלל, אין לי לחם כזה בבית. קמח כוסמין 80%, אבל איך אני יכולה לדעת מבחינת כמה קלוריות יש בדבר כזה? אני לא שמה שמן, נניח.
את זוכרת להגיד לי בשיא המהירות מה את שמה וכמה פיתות יוצא? אני אעשה לך חשבון.
אני אעשה בדרך כלל קילו קמח, אז אני שמה ממש כפית סוכר, כפית מלח, שמרים, וזהו בלי
וכמה, שמים. וכמה, אוקיי, אז זה יוצא נגיד 3,600 קלוריות לחלק לכמה?
נניח 15-16, תלוי בגודל של הפיתה שאני עושה.
אז זה 220 קלוריות לאחת. לא, קצת פחות, 210 קלוריות לאחת.
אז זה מספיק, זה פיתה אחת, זה בסדר.
זה כמו 4 לחם קל, אם את לא בדיאטה זה מצוין.
אני לא בדיאטה.
מצוין, זה מצוין, בטח זה טוב.
אוקיי, בסדר.
יופי.
תודה רבה.
בהצלחה רבה.
שתהיה את הבת
שלנו
ופורים שמח.
פורים שמח גם לכם ובהצלחה. אני אשמח אם תעדכן אותי. עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר. בקשר לקינמון שדיברת.
כן. אוי, אני שומעת את מנורה. טוב, כבר יסדרו לנו את זה. בינתיים את תדברי.
סליחה.
כן.
המליצו לי בחנות טבע דווקא לקינמון צלוני, שזה הרבה יותר יקר.
כן, תקשיבי, אני לא יודעת להגיד לך, אני לא מאמינה, אני לא ראיתי מחקר אמיתי, אני ראיתי את כל הכתבות שפורסמו על מחקרים כביכול שלא ראיתי אותם אף פעם, אני לא יודעת אם הם קיימים בכלל, על קינמון מצלון או מסין או מפה או משם, אז וי, אני הייתי מציעה לא להתמקד במקור של הקינמון, יש לך קינמון
רגיל.
כן, לא צריך יותר מדי להגזים, זה כמו כל מיני מיתוסים אחרים שאומרים לך, אומרים כל מיני דעות, ואני נורא מצטערת, מחקר אמיתי, ראיתי כתבות, אבל מחקר אמיתי, בעיתון מדעי, מכובד, לא ראיתי משהו.
הבנתי, הבנתי. זאת אומרת, קינמון רגיל זה בסדר, 100%. מאוד מודה לך. ותודה על התוכנית.
קצר מאוד, כיף מאוד, תודה רבה לך.
תודה.
יש לנו עוד מזינה לקו? כן, יש לי שאלה מהפייסבוק לגבי הלייב שעשיתי אתמול בפייסבוק לגבי המחקר שדיברתי עליו היום, השבוע בנראה לי כל הערוצים האפשריים, על צום לסירוגין שמעלה את הסיכון למחלות לב. צום 16-8 הרי נחשב למשהו שאמור לשפר לכם את הבריאות. ופתאום יצא מחקר שאמר לא, זה מעלה את הסיכון למחלות לב. עכשיו, באו בטענות למחקר הזה כי אמרו, רגע, אתם רק בדקתם 20,000 אנשים באיזה שעה הם אוכלים, והגעתם למסקנה שאם הם מרכזים את האוכל שלהם לשמונה שעות, אז זה מעלה את הסיכון למחלות לב, אבל לא בדקתם אם הם מעשנים, עושים ספורט, לא עושים ספורט. אז באו בטענות למחקר הזה, אבל זה בדיוק העניין שכשאומרים לאנשים, תרכזו את האוכל שלכם לשמונה שעות, אז לא אומרים להם תפסיקו לשן, לא אומרים להם תעשו ספורט, לא אומרים להם מה לאכול בשמונה שעות. וזה בדיוק הרעיון, בדיוק הרעיון. זאת הסיבה. בגללה צום 16-8 לא שווה כלום. אני פה ברדיו, דיברתי עם אנשים שעושים צום 16-8, ובשמונה שעות הם אוכלים בורקס שניצלים ופלאפל וקרואסונים. אז הם משפרים להם עצמם את הבריאות? לא. דיברתי פה ברדיו עם אנשים שעושים צום 16-8, ושותים קפה בשעות הצום, זה לא הצום, כמו שבדקו בחולדות שמשפר את הבריאות. בקיצור, מה שאני חושבת, שאפשר לאכול 12 שעות ולצום 12 שעות, או לאכול 16 שעות ולצום 8 שעות, לא להסתכל על השעון, יש לנו בגוף מנגנונים מדהימים לכוון אותנו, להקשיב לגוף, אם אנחנו רעבים, אז אולי עדיף לאכול ולא ללכת לישון עם בטן מקרקרת מרעב, והפוך. אפשר לוותר על ארוחת ערב, אני הרבה פעמים לא רעבה, אז אני לא אוכלת, לא צריך בכוח, וזה עשו זה כאב בטן, ולא להסתכל לי מחשוב שש, ואז הגיע שש ורבע, אוי ובוי, פספסתי את השעה שאני יכולה לאכול, כי אני עושה צום 16-8, ואני התחלתי לאכול ב-10, ועכשיו שש, אז אני צריכה הרגע להפסיק לאכול. מה זה הדבר הזה? לא הולכים ככה, לא הולכים עם שעון על היד, ולא צריך להיות כאלה שמבטרים על ארוחות משפחתיות, כי זה לא השעות שאני אוכלת, לא עושים כזה דבר. תקשיבו לגוף, הגוף חכם מאוד. זה יותר חשוב מהמילה, מתי אוכלים, זה מה אוכלים, ואולי גם כמה אוכלים. אוקיי. ואנחנו הגענו למתכון של היום. אם אתם זוכרים, לפני כשבועיים, שבוע? שבוע. העליתי מתכון לשמן לימון, שמן קליפות לימון, שמשרים את הקליפות לימון עם סוכר, ויוצא שמן כזה, כי משהו מרוכז בחומרי טעם וריח. אז אורן הבן שלי הכין מהדבר הזה עוגיות לימון. וואי, מה זה טעים, להתעלף אם אתם רוצים. אני אגיד לכם עכשיו, אין סיכוי שתזכרו. אז זה יופיע באתר של הרדיו עוד מעט. גם התמונה שצילמתי. 120 גרם חמאה, 150 גרם סוכר חום, קליפות ממגורדות של 3 לימונים, 30 גרם מיץ לימון, כף מהשמן קליפות לימון, ביצה, 250 גרם קמח, המתכון כאילו זה קמח לבן, אבל אפשר לעשות חצי חצי מלא, אבקת אפייה וקורות מלח. אז צריך להפשיר את החמאה קצת קודם כדי שהיא תתרקח, תוכנים את הסוכר ואת קליפות הלימון באיזה מכונה, מכשיר חשמלי שיש לכם כדי שיצא אבקת סוכר לימונית כזאת, מערבבים את זה טוב בתנועות קיפול לתוך החמאה, ואז מוסיפים את שאר החומרים, לאט לאט, עושים בצק, משים את הבצק, עושים כדורים כזה שצריך למעוך אותם טיפה עם היד, שיצא עיגול, ומסדרים על נייר רפייה, אופים 10 דקות בול בתנור שחומם מראש, וזהו, יצא לי מעולה מעולה, מה הקלוריות? 100 קלוריות לאחת, אם יוצא 20 עוגיות. טוב, שוב, המתכון והתמונה יהיו באתר של הרדיו לכל מי שרוצה להכין ולהתקן אותי איך יצא. אז אני רוצה מאוד מאוד להודות לכל מי שעלה ועלתה לשידור, לכל מי שצפה. אני מאוד מאוד רוצה להודות למאירה פרץ, לסתיו קורנס, לחירות עזני ולאליעזר בן יהודה. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. אני מאחלת לכולם שיהיה לכם חג פורים גם בריא, עם הילדים, עם כל המשלוחי מנות, גם יחסית לשמור על המשקל, אין סיבה עם כל החגיגות האלה להתחיל להתפרע, ושיהיה שבוע רגוע ושבת שלום לכולם.